אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור
באוהליך. בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
מתוך מזמור כ"ז, אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכה ביום רעה, יסתרני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואסבך באוהלו זבחי תרועה. אשירה ואזמרה לאדוני. שלום וברכה. סעודת הפסח האחרונה שערך ישוע עם תלמידיו הייתה מלאה בסמלים חשובים ומעודדים שהיו לאבן הפינה של הקהילה שנוסדה לאחר מותו. אולם במהלך הסעודה הזהיר ישוע את תלמידיו מפני השאיפה לגדלות וכוח, וניבא על בגידתם של שניים מהם. בתוכנית הקודמת קראנו בבשורה על פי לוקס בפרק כ"ב על בגידתו של יהודה. השטן עורר התנגדות לישוע בליבו של יהודה, והוא ינסה לפורר את קהילת המאמינים הקטנה והשברירית גם בשעת מעצרו ומשפטו של ישוע. עד עכשיו היה ישוע המוקד לעוינות או להתקפות, בעוד שהתלמידים נהנו בדרך כלל מקבלת פנים לבבית. אולם מעתה והלאה ימקד השטן את התקפותיו בתלמידים במטרה לפורר את התנועה המשיחית הצעירה לפני שתהיה לה הזדמנות להשריש שורשים ולגדול. וכך, בתום הסעודה האחרונה, הוסיף ישוע כמה מילות נבואה על בגידתו העתידית של קיפה. אנו קוראים בבשורה על פי לוקס, פרק כ"ב ופסוק 31. שמעון, שמעון, הנה דרש השטן לטלטל אתכם כחיתים בקברה. ישוע מבהיר לתלמידיו כי המאבק שבפניו הם ניצבים לא יהיה רק נגד אויבים בשר ודם. הוא ינוהל בהשראתו של השטן, שעומד מאחרי המזימות להכשילם. התלמידים שהכריזו על אמונתם בישוע ונאמנותם לשליחות שהוטלה עליהם, עלו על דרך מסוכנת ביותר. לא רק קיפה, אלא כל השליחים שהשתתפו בסעודה האחרונה, יהיו מטרה לחיציו של השטן. בפסוק 31, אנו נתקלים בהכרזה של ישוע, כי השטן דרש לטלטל את השליחים. זו הפעם הראשונה, מאז המקרה של איוב, שכתבי הקודש מתארים, כי השטן מבקש רשות מאלוהים, לפעול בקרב קבוצת אנשים מסוימת. בזמנו הוא האשים את איוב באמונה רדודה שתלויה בשפע שניתן לו מאת אדוני, וביקש מאדוני רשות להוכיח עד כמה תלויה אמונתו של איוב באושרו ובמצב בריאותו. הברית החדשה חוזרת ומדגישה שהשטן הוא אויב מושבע של מלכות האלוהים. יש לו עדיין את הכוח להדיח אנשים לחטוא בתנאי שהאל מרשה לו לפעול. השטן ביקש לטלטל את התלמידים כחיטים בקברה. ישוע משתמש בתמונה של הפרדת הקליפה מגרעין התבואה. קודם מקים בקציר ורומסים אותו קלות, לאחר מכן משליחים אותו כלפי מעלה. הגרעין הכבד יחסית נופל ישר ארצה, בעוד שהקליפה נופלת במרחק מה ממנו. זהו משל למאמצים של השטן לגרום לבהלה ולפירוד בקרב התלמידים. אם נחשוב על מה שקרה שעות ספורות לאחר מכן, הרי שמזימתו כמעט הצליחה. יהודה איש קריות מסר את רבו בעבור בצע כסף. שמעון קיפה התכחש לו 3 פעמים ברציפות, וכל שאר התלמידים עזבו לנפשו וברחו מגת שמנים בשעה שהוא נעצר. אם סיפור הבשורה היה מסתיים עם צליבתו של ישוע, אפשר היה לתאר את חבורת התלמידים כחבורת נמושות, ושמאסרו של ישוע הביא לקיצה של התנועה אותה הקים. ברצוני להפוך את סדר הלימוד של הפסוקים הבאים, ולהתחיל דווקא בפסוקים 33 ו-34, שמתארים את הבעיה בפני הניצב קיפה. ולאחר מכן לחזור לפסוק 32, שמתאר את הפתרון. אמר קיפה, אדוני, איתך אני מוכן ללכת גם לבית האסורים, וגם למוות. קיפה מרגיש שהוא חזק מספיק לעמוד בניסיון שמצפה להם. אולם כפי שהתברר בהמשך, מסתבר שהוא לא מכיר את עצמו ולא יודע אם באמת יוכל לעמוד בניסיון שכזה. לזכותו יאמר שהוא מתחיל להפנים את העובדה שישוע עומד לעבור תקופה קשה של מאסר או משפט שיסתיים אולי במוות. הוא יחל להאמין בנבואתו של ישוע על המוות הצפוי, דבר אותו הכחיש ימים לא רבים לפניכם. השיב ישוע, אני אומר לך הקיפה, תרנגול לא יקרא היום עד אשר 3 פעמים תתכחש לי כאילו שאינך מכיר אותי. קיפה נשמע כנה בהתכחשותו לאפשרות שימעד, אבל ישוע מכיר אותו טוב יותר מהיכרותו את עצמו. הוא רוצה להיות לצידו של ישוע בשעות הקשות, אבל הוא חלש מדי. הוא טען שלעולם לא יתכחש לאדונו, אבל עוד באותו הלילה יעשה עצמו כמי שאינו מכיר את ישוע. אתה נחזור לפסוק 32, שהוא פסוק המפתח בקטע זה. אבל אני התפללתי בעדך, שלא תכלה אמונתך, ואתה, לאחר שתשוב, חזק את אחיך. בפסוק 31 תיאר ישוע את רצונו של השטן לטלטל את חבורת התלמידים, את כולם, ובפסוק 32 הוא מתפלל באופן אישי עבור קיפה. לכל אחד מאיתנו יש צרכים מיוחדים, ומשימות מיוחדות. ישוע הכיר את חולשתו של קיפה, והוא מכיר את החולשה של כל אחת ואחד מאיתנו. הוא יודע שלכל אחד מאיתנו יש נקודת שבירה, שבה הוא מסוגל להפוך את אורו ולבגוד כדי להציל את עצמו מהסכנה. רק אם ימלא אותו האל בחסד מיוחד ויגביר את אמונתו, יוכל לעמוד בניסיון. גם בעדינו כיום, ישוע מפגיע לפני אבינו שבשמיים שימלא אותנו בביטחון ובאמונה חזקה מספיק כדי שנוכל להתגבר על הניסיונות שעומדים לפתחנו. רק כך נחזיק מעמד עד הסוף ונבשע. ישוע יודע שקיפה יצליח לעבור את הניסיון כשהוא פגוע, אבל אמונתו תישאר שלמה. לכן הוא מטיל עליו את המשימה לחזק את שאר התלמידים לאחר שיעבור את הניסיון בעצמו. השטן דרש לטלטל את התלמידים, וישוע התפלל לאבינו שבשמיים שהניסיון הזה לא יפגע באמונתו של קיפה. להפך, הוא השתמש בניסיון שעבר קיפה כדי לבנות את הקהילה לאחר שתחלוף הסערה. קיפה וחבריו השליחים עומדים לעבור ניסיון בלתי יתואר. מורם ורבם, האיש שחשבו שהוא המשיח המצופה, עומד להיעצר, להישפט ולעלות כפושע על הצלב. והכל בתוך יממה אחת. גם חייהם שלהם יהיו בסכנה. האובדן שהם יחוו יהיה מפתיע וכבד ביותר. כאשר מאמינים עוברים תקופה קשה, יש כאלה שמאבדים את אמונתם. ויש המתאוששים חוזרים להאמין ומתחזקים באמונה. אנו נראה שיהודה איבד את אמונתו לחלוטין. לא נשארה בו תקווה, ובסופו של דבר הוא ישים קץ לחייו. כיפה לעומתו, אמונתו תתערער, אולם בסופו של דבר היא תתייצב ולאחר מכן תתחזק, הודות לתפילותיו של ישוע. ואז מצווה עליו ישוע לחזק את אחיו ולעודד אותם בימים הקשים שיבואו לאחר הצליבה. כיפה יעיד על ניסיונו באיגרת הראשונה שבה כתב, ואלוהי כל חסד אשר קרא אתכם אל כבודו לעולמים במשיח ישוע, אחרי סבלכם המעט הוא ישלים אתכם וגם ייצב ויחזק ויכונן אתכם. עד לרגע זה הייתה עמידה מסוימת של עוינות. היו רגעים קשים, אבל היו הרבה סימנים מעודדים של אהבה וקבלת פנים לבבית. עכשיו הכל הולך להשתנות בצורה דרמטית. אנשים יגלו עוינות מופגנת כלפיכם, ובשל כך צריך לשנות את הגישה. הוסיף ושאל אותם, כאשר שלחתי אתכם בלי ארנק ותרמיל ונעליים, האם חסרתם דבר? השיבו, לא חסרנו כלום. ישוע מזכיר להם את הימים שבהם יצאו לדרך במצוותו ללא כסף, בגדים ומזון, והם התקבלו בכבוד ובאהבה במקומות שבהם ביקרו. הם ריפאו את החולים ובישרו על מלכות השמיים, וההתלהבות הייתה גדולה. אולם עתה הוא עומד לשלוח אותם למשימה חדשה. אם קודם לכן הם נשלחו אך ורק אל הצון העובדות של בית ישראל וצובו להימנע מדרכי הגויים וערי השומרונים, עתה הם ישלחו לארבע כנפות הארץ לבשר את דבר אדוני לכל הגויים. אם עד עכשיו הם צובו שלא לקחת צידה לדרך ולא לקבל משכורת על שליחותם, כעת ישתנו התנאים. אמר להם, אבל כעת מי שיש לו ארנק ייקח נא אותו, וכן גם את התרמיל, ומי שאין לו חרב שימכור את בגדו ויקנה. מעתה והלאה ישתנו התנאים. השליחים יגיעו למקומות שבהם יאלצו לספק את צורכיהם, ויאלצו אף להתגונן מפני תוקפים. קבלת פנים החמה שזכו לה בקרב תושבי יהודה והגליל לא תחזור בכל מקום ומקום אליו יגיעו. הזמנים ישתנו, וכיום צריכים השליחים ברוב המקרים לנהוג כמנהגו של עולם ולא לצפות להכנסת אורחים בסגנון המזרחי הקדום. אומר אני לכם, צריך שימלא בי הכתוב הזה, ואת פושעים נמנע, ואומנם מה שמכוון אליי הולך ונשלם. כאן מצטט ישוע את נבואת ישעיה בפרק נ"ג ופסוק 12. לכן אחלק לו ורבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע. זהו הפסוק שמסכם את הנבואה הידועה בפרקים נ"ב ונ"ג על עבד אדוני הסובל שלוקח על עצמו את חטאי האחרים. קודם דיבר ישוע על הסכנות שמחכות לתלמידים, ועכשיו הוא מתאר את הסכנה הגדולה שמחכה לו בסוף שליחותו. הוא ימות כפי שניבא ישעיה. לאחר ששמעו התלמידים את הנבואות הקשות, הם נכנסים לכוננות ספיגה, ומציעים לו להשתמש בכלי הנשק שברשותם. אמרו התלמידים, אדוננו, הנה שתי חרבות פה. אמר להם, די. זה אתה דיבר ישוע על הצורך להצטייד בכלי נשק ולהתגונן אם יהיה צורך, אבל מיד הוא מציב סייג לעניין השימוש בנשק. לא שולפים חרב על כל עניין פעות. מן הראוי להשתמש בנשק להגנה בלבד, ובודאי שלא להתקפה ולמרידה בשלטונות. לוקס הוא היחיד מבין כותבי הבשורה שמזכיר את עניין מחירת הבגדים וקניית החרבות, ובזאת הוא מצביע על העובדה שישוע לא היה פציפיסט שהתנגד לשימוש בכוח בכל מצב. אולם לא נמצא בבשורות רמז לכך שישוע רצה למרוד ברומאים. הוא עצמו לא התנגד למאסר ולמשפט מתוך ציות לרצון האלוהים. אולם הוא הכיר בכך שיש מצבים שבהם צריך להתגונן כדי לשמור על קדושת החיים. כאשר יצא, הלך כמנהגו אל הר הזיתים, וגם תלמידיו הלכו אחריו. ישוע ואחד עשר התלמידים הנותרים עזבו את החדר שבו סעדו יחדיו את סעודת הפסח. העיר נמה את שנתה לאחר שההכנות לחג נשלמו כמעט, ולמחרת עתיד היה כל העם לשחוט את זבח הפסח ולאכול את סעודת החג. הירח המלא העיר את דרכם בעיר האפלה. הם יצאו את העיר דרך שער האשפות וירדו במורד הר ציון לכיוון גיא בן הינום. עברו את חלקת השדה שמאוחר יותר תיקרא שדה הדמים ונכנסו לנחל קדרון. גיא בן הינום היה מקום בו בימים עברו הקימו בני ישראל את התופת שעליה הקריבו את בניהם ובנותיהם למולך. בעוברם דרך העמק השומם, מתי כותב שאמר להם ישוע, אתם כולכם תיכשלו בגללי הלילה, שהרי כתוב, עקה את הרועה ותפוצנה הצון. אז התפתח הדו-שיח, עליו קראנו קודם לכן בין כיפה לישוע. הם המשיכו לעלות במעלה נחל הקדרון, לצד מימיו הזורמים עדיין בתקופה זו של השנה, וחלפו ליד הקברים המפוארים של משפחת הכהנים לבית חסיר. אתר הקבורה הזה, שנחצב בסלע, הוא האמצעי מבין שלושת האתרים הגדולים שעדיין קיימים בנחל קדרון. לשני צדיה של האנדרטה המרשימה ניצבות שני אנדרטאות מרשימות לפחות, קבר זכריה ויד אבשלום, עליהם אין לנו ידיעות ברורות. לשלושת האנדרטאות האלה יש בוהק מיוחד בלילות הירח המלא. הכלבים נבחו על השיירה שעברה, ובמרחק מה בחושך עקבו אחריהם זוג עיניים סקרניות. יהודה שיער שהם לא יחזרו את ביתניה, מקום מגוריהם בימים האחרונים, בשעה כה מאוחרת בלילה. ואכן הוא הבחין שהם חצו את הנחל ועלו במעלה הר זיתים, אל גת שמנים. שם במורדות המערביים של ההר, לא רחוק מנחל הקדרון, הייתה מערה שבתוכה היה בית בד ליצירת שמן זית. חמים יחסית בחורף וממוזגים בקיץ, המערות היו מקומות מתאימים לסחיטה ואחסנה של שמן זית. אל גת שמנים הגיעה הקבוצה בשעת לילה מאוחרת. השם גת שמנים יוצא דופן משום שגת משמשת בדרך כלל לדריכת ענבים, ואילו לעצירת שמנים משמש בית הווד. רק פעמיים מופיע בספרות התלמודית גת לשמנים. לעומת זאת, מופיע במקרא גיא שמנים, בישעיהו פרק כ"ח ופסוק א'. כנראה שהמילה הלועזית גת סמני נבנתה על פי המקור הזה. את השלבים הקשים ביותר יצטרך ישוע לעבור לבדו בתפילה לקראת השעות הקשות שמצפות לו. תלמידיו היו עייפים מדי וחלשים בכדי שיוכלו להשתתף עמו בסבלו. בהגיעו למקום אמר להם, התפללו שלא תבואו לידי ניסיון. מעניין שלוקס אינו קורא לאתר הזה בשמו, אלא מכנה אותו פשוט המקום. כך קונתה גם בית אל, שאליה הגיע יעקב אבינו בבורחו מפני עשיו. זה היה המקום שבו ראה את האלוהים לראשונה בחייו. גת שמנים היה המקום הקדוש והנורא, שבו נאבק ישוע עם כל כוחות השאול, אשר ניסו למנוע בעדו מלהשלים את משימתו. ביותו במדבר ניסה אותו השטן שלוש פעמים, והוא עמד בניסיון. אחרי שסיים השטן לנסותו, הוא הרפא ממנו לזמן מה, אבל שב ותקף אותו פעמים רבות לאורך שליחותו. על הים בשעה שניסה להטביעו בסערה, בקיסריה של פיליפוס, כאשר דיבר ישוע בפעם הראשונה על מותו, לקח אותו כיפה לצד והחל לגעור בו, באומרו, חלילה לך אדוני, אל יהיה הדבר הזה לך. פנה ישוע ואמר לכיפה, סור מלפני, שטן. מכשול אתה לי, כי אין לבך לדברי אלוהים, אלא לדברי בני אדם. עכשיו מתרחש המאבק האחרון והמכריע. השטן רוצה להחדיר בו מורח רוח וחולשה שתגרום לו לסגת מהמשימה שהוטלה עליו. ישוע מבקש מתלמידיו לעשות את מה שהוא עצמו מתכונן לעשות ברגעים קשים אלה, להתפלל לאביהם שבשמיים. כשישוע נוכח לדעת שמותו קרב, הוא מגן על עצמו בשני מעגלים של מתפללים. מעגל חיצוני ובו 8 תלמידים, ומעגל פנימי ובו 3 תלמידיו הקרובים, קיפה, יעקב ויוחנן. ישוע לא מצפה מאיתנו להתמודד עם הבעיות לבדנו. כקהילה אנו תלויים אחד בשני, ולא צריכים להתבייש בכך, אלא לחלק את הכאב והאושר עם אחים ואחיות לאמונה. ישוע היה זקוק לתמיכה של תלמידיו הקרובים, והוא מבקש מהם להתפלל, כדי שלא ייפלו בניסיון שעומד לבוא עליהם. הוא פרש מהם כמרחק של יידוי אבן, קרא על ברכה והתפלל לאמור, אבי, אם תרצה, העבר נעם מעלה את הכוס הזאת, אך אל יהיה כרצוני, כי אם כרצונך. באה השעה שבישוע חייב היה לשתות את הכוס הזו ולתת את חייו כפרה עבור רבים. לאור העובדה שישוע ידע מראש את אשר הוא עומד לעבור בירושלים, ואף רמז על כך לא אחת לתלמידיו, אפשר לתהות לפשר צערו הגדול ומחאתו. אבל נראה שהוא לא נאבק בהחלטה של האל, אלא ברגשותיו, ובחשש שכוחו לא יעמוד לו ברגעים הקשים. גת שמנים סימלה את ראשית הקץ. כאן שתה ישוע את כוס הייסורים המרה עד תומה. כאן התפתלה כל אנושיותו מחלחלה נוכח העובדה הנוראה שחטאו המגעיל, הדוחה והמצחין של העולם כולו עומד ליפול עליו. הוא, האדם היחיד שלא ידע טעם חטא מהו, עומד להיות חטאת וכללה בעד כולנו. וזאת כדי שאנו נירש את סליחת החטאים ואת ברכת האלוהים. נשים לב למבנה התפילה של ישוע שמכיל 4 חלקים. הוא פונה אל האלוהים בתואר אבא ומכריז שאת רצונו הוא רוצה לקיים. לאחר מכן הוא מפרט את בקשתו וחוזר ומסיים את התפילה בהבעת נכונות לקיים את רצון האלוהים. יש משהו מעודד בעובדה שישוע ברגע השפל של חייו פונה בביטחון לאביו שבשמיים ויודע שהוא אבא קרוב ודואג שיהיה איתו ברגעים הקשים שלפני המוות, במוות עצמו ולאחריו. הוא מאמין בכל יכולתו של האב ויודע שאם האב רוצה משהו, הדבר יתקיים. לכן הוא מכריז מראש שרק בהתאם לרצונו של האב הוא מתפלל ומציג את בקשתו. ישוע מתפלל ומקשיב לרצונו של האב. מתי ומרקוס מציינים ש3 פעמים הוא התפלל את תפילתו באותו לילה. התפלל וחיכה לתשובה, והתפלל עוד פעם וחיכה והאזין לקולו של האב. הוא חש במרירות של הכוס שהוא עומד לשתות, והוא כמו שואל את האל, האם אני אוכל לעמוד בזה? האם יש אפשרות לשנות משהו בשלב זה? אני מבקש ממך לעשות את זה בדרך אחרת, אם אפשר. אז נראה אליו מלאך מן השמיים וחיזק אותו. וכבו עליו חבלי מוות התפלל ביתר חוזקה, וזעתו הייתה כנטפי דם יורדים על הארץ. ישוע ואחריו המאמינים כולם יהיו הראשונים שישתו מכוס הצער שתהיה מנת חלקה של האנושות כולה. אבל על הצלב ישתה ישוע מהכוס הזו במידה שבן תמותה רגיל לא יכול אפילו לתאר לעצמו. העוצמה והעומק של הסבל שעבר ישוע על הצלב הם בלתי נתפסים. ישוע עומד להיכנס למאבק הקשה ביותר שבין אנוש כלשהו עמד בו אי פעם. השטן וכל שדי השאול ינסו למנוע בעדו מלהגשים את המטרה שלשמה בא לעולם, להקריב את חייו כסה האלוהים בעד חטאי האנושות כולה. בעוד שעות אחדות עמד ישוע להיצלב כשכל משקל גופו תלוי במסמרים בלבד. על הצלב יהווה ישוע מטרה לזעמו המצטבר של האל על החטא, והכאב שקשור לזעם הזה היה גדול יותר מהכאב של הצליבה עצמה. הוא עומד לקחת על עצמו את החטא של האנושות כולה, לקחת על עצמו את הכללה שמגיעה לנו, ולהיות מקולל בעבור החטא. לאדם שחי את כל חייו בלי שדבק בו רסיס של חטא, היה הרעיון מעורר חלחלה. לכן התחנן לפני אביו שבשמיים להעביר ממנו את כוס הזעם הזאת. אדם יכול להתמסר למוות במחשבה שהוא יושיע אותו מייסוריו. הוא גם יכול להתנגד למוות במחשבה שזה דבר רע למות. ישוע אינו בוחן בתפילתו את המוות כדבר טוב או רע. הוא נרתע ממנו בעיקר בגלל הייסורים שיביאו למותו. אבל מחשבתו מונחת על ידי רצון האלוהים, שמכסה על כל המחשבות והרגשות שיש לו ביחס למוות. לכן הוא אינו מתנגד למוות, כי עבורו העיקר הוא לעשות את רצון האלוהים. אבינו שבשמיים, יעשה רצונך. לאחר שקם מן התפילה, ניגש אל התלמידים ומצא אותם ישנים מיגון. שאל אותם, למה אתם ישנים? קומו והתפללו, כדי שלא תבואו לידי ניסיון. תודה לכם על האזנתכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.